חולין דף קוף חפבב, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה במילים ורמי דרבי יוסי דרבי יוסי. לומר שכלב אוכל חתיכת בשר של אדם זה ללכת רחוק מאוד. אבל אם הולכים רחוק מאוד אפשר למצוא מקרים כאלה. אחד מהמקרים הקשים שהיה לנו בהיסטוריה זה היה עם הזוג אחאב ואיזבל, אחאב מלך ישראל. הוא עשה הרבה מאוד את הרע בעיני השם. אבל אחד מהדברים הנוראיים שחקוקים בהיסטוריה בעת של דם, זה הסיפור שהיה עם נבות הישראלי. הוא חמד את הכרם שלו, שהיה לו בעמק ישראל, כרם מאוד יפה, מאוד משובח, ואחאב חמד את הכרם הזה. הוא בא ביקש ממנו, תמכור לי את הכרם, או שנביא לך כרם אחר במקום, ונבות לא הסכים. זה לא שום בעיה, לא קרה שום דבר, אבל אחאב, זה לא התאים לו. בא הביתה, ככה לא רגוע, אשתו איזבל, המרשעת, שואלת אותו מה קרה בעלי היום, למה אתה לא במצב רוח טוב? אז הוא סיפר לה, אתה תאכל תשתה, היא אומרת לו, ואני כבר אטפל בעניין. הלכה, עשתה שם איזה עלילה, ודאגה שהוא ימות נבות הישראלי. ואחר כך אומרת לאחאב, עכשיו אתה יכול ללכת לקחת את השדה. ושם יש את הנבואה הידועה, רצחת וגם ירשת, שהוא רצח את נבות הישראלי, ואז בא אליו הנביא ואומר לו, שבגלל המעשה שהוא עשה, ילקקו הכלבים את הדם שלו, בעונש על מה שהוא עשה, ואת איזבל יאכלו הכלבים בעמק ישראל. אז הנה יש לנו מקרה שהכלבים באמת אכלו את בשרה של איזבל, כעונש על המעשים הגרועים שהיא עשתה. אז הנה, ברגע שכבר יש, בוא נאמר, בשר, כזית בשר בתוך הפה של הכלבים, אנחנו פה נכנסים לגמרא שלנו ישירות ומנסים להבין מבחינת ההלכה מה המשמעות של זה שיש כלב שנמצא עם חתיכת בשר, כזית בשר של אדם בתוך מאב, האם התומעה של הכזית בשר מתמעה כמו כל פעם שיש כזית מן המת, זה גם מתמע או שלא, מכיוון שזה נמצא עכשיו בתוך מאב של הכלב, אז זה כאילו מגונן על האטומה שלא תצא החוצה. כאן אנחנו נכנסים לדבריו של רבי יוסי. רבי יוסי, ראינו בדף הקודם שהוא סובר, שתומעה שהיא תמונה, שהיא רצוצה, לא משנה איך נקרא לזה, המשמעות היא, תומעה שנמצאת בתוך מקום סגור, שאין לה טפח על טפח בגובה של טפח, מעל האטומה, אז לפי מה שאנחנו מכירים, התומה פורצת החוצה, היא לא נשארת סגורה בפנים. אבל רבי יוסי סובר לא, שהתומה נשארת סגורה בפנים, תומה רצוצה, לא בוקעת החוצה. זה דעתו של רבי יוסי. אומרת הגמרא, יש לנו סתירה, כי במקום אחר רבי יוסי סובר שהיא דווקא כן נשמרת בפנים, שהיא דווקא כן בוקעת, להפך שהיא דווקא כן בוקעת, רואים במקום אחר, שרבי יוסי בעצמו לכאורה סובר, שתומעה, שתמונה או רצוצה, סגורה במקום שאין בו טפח על טפח ברום טפח, דווקא כן יוצאת החוצה. ומאיפה המקור לזה? אומרת הגמרא דתנן, הכלב שאכל בשר מת, כמו שהזכרנו דוגמה לזה, ומת הכלב, מת הכלב, ומוטל על האיסקופה. עכשיו הוא בדיוק נמצא על האיסקופה, שזה למעשה המפתן של הכניסה לבית. הגוף של הכלב נמצא מחוץ לבית, והצוואר לכיוון הבית, נמצא במפתן של הבית לכיוון הבית, תוך החלל של הפתח. והשאלה היא האם התומעה שיש לכלב בתוך מאב, יוצאת החוצה דרך הפה לכיוון הבית ומתמעה את הבית, או שלא, יש בזה למעשה כמה דעות. דעה ראשונה רבי מאיר אומר, אם יש בצווארו פותח טפח, אם הצוואר של הכלב הוא ברוחב של טפח, כולל הבשר, כולל העצמות וכולל אפילו האור, אם הוא פותח טפח, אז התומעה פשוט מאוד נכנסת פנימה לתוך הבית, ו... החלק העליון של גופו של הכלב, חוץ מהצוואר, לכיוון גופו, לכיוון הזנב, החלק העליון חשוב כמו אוהל, והתומה נכנסת דרך הצוואר, והוא מביא את התומה לתוך הבית. ואם לאו, אם אין רוחב של טפח בצוואר של הכלב, אינו מביא את התומה. זאת דעה ראשונה. רבי יוסי אומר, צריכים להתמקד בדבריו, כי בשביל זה הבאנו את המשנה. רואין את התומה, מסתכלים איפה היא נמצאת את התומה הזאת. מה פירוש? מי כנגד השקוף, אם התומה נמצאת כנגד המשקוף. המשקוף בדלת, יש משקוף שעליו הדלת נטרקת. עכשיו, במשקוף עצמו יש את החלק הבולט שהדלת נטרקת עליו. זאת אומרת, ברגע שסוגרים את הדלת, הדלת לא הולכת לכיוון הפתח ויוצאת מהצד השני גם. לא, היא נטרקת על איזשהו דבר בולט. עכשיו, הדבר הבולט שעליו הדלת נטרקת זה נקרא שקוף, כי עליו הוא כאילו נטרק. אז המקום איפה שהדלת נמצאת בו, במשקוף, עליו אנחנו לא מתייחסים. אנחנו מתייחסים לשטח אחרי איפה שהדלת נטרקת, משם לכיוון הבית. זה נקרא מהשקוף ולבפנים. אם הוא נמצא על השקוף ולפנים לכיוון הבית, ושם נמצאת הטומאה, זאת אומרת, בודקים בתוך הכלב איפה הטומאה נמצאת בו, הרי הוא מת. ואם זה נמצא לכיוון לפנים, אז הבית המה. למה? מכיוון, לכאורה מה אנחנו רואים מפה? שהטומאה, בגלל שאין לה חלל טפח, טפח על טפח, כמו שהיא צריכה בשביל שהיא תישאר בפנים, בתוך הכלב, מכיוון שאין טפח על טפח שם, זה מקום אטום, זה מקום סגור, טומאה תמונה או טומאה רצוצה, כמו שאמרנו, אותו משמעות בשתי מילים, אז לכן זה פשוט מאוד, הטומאה בוקעת החוצה. נו, אז רואים מפה שרבי יוסי סובר שהטומאה רצוצה בוקעת. זה לכאורה הראיה. בכל אופן ממשיך רבי יוסי ואומר, מי כנגד השקוף ולחוץ הבית האור. אבל אם הטומאה נמצאת מהשקוף החוצה, זאת אומרת שהטומאה לא בתוך הבית, אז הבית האור. רבי אליעזר אומר דעה שלישית. הוא אומר שבודקים לפי האחוריו של הכלב. כי הרי בסופו של דבר מאיפה יצא כל מה שהכלב אוכל? מהמקום של הרי, מבית הרי שלו. אז אם כן, לכן בודקים איפה אחוריו של הכלב. אם פיו לפנים, אז הטומאה אמורה לצאת. הייתה, אם הכלב היה נשאר לחיות, הטומאה הייתה אמורה לצאת מהצד השני. אז אם כן, הבעיה היא טהור. כי אנחנו בודקים לאיזה כיוון הטומאה הייתה אמורה לצאת. היא הייתה אמורה לצאת מאחוריו של הכלב, לא מהפה שלו. לכן הבית יהיה טהור. פיו לחוץ, הבית תמה. אבל אם הפנים שלו זה לכיוון החוצה ואחוריו לכיוון הבית, אז הבית יהיה טמא. אפשר לראות עד כמה המשנה מדברת בלשון נקייה ומתייחסת לפה של הכלב, ולא מתייחסת לאחוריו של הכלב, שזה האחורה הרבה יותר ממוקד. מתייחסים כאן לאחוריו של הכלב ואומרים לא, אם הפה של הכלב לכיוון הבית, יצא, אנחנו יודעים שאחוריו יוצאים לכיוון בחוץ ולכן הבית לא נטמע, אבל המשנה לא תגיד את העניין של אחורה, אלא תתייחס לפה של הכלב, בשביל לדבר בלשון נקייה. סתם אחורה, ככה זה נראה. מפני שהטומאה יוצאת דרך שולב, דרך נקב הרי, כמו שאמרנו. רבי יהודה בן בתירא אומר, בין כך ובין כך הבית טמא. למה? פירוש אחד רש"י מסביר, שהולכים גם אחרי מאיפה הטומאה נכנסה. היא נכנסה הרי מהפה, אז אם הפה לכיוון הבית, אז הם טמא את הבית, והולכים גם אחרי איפה שהטומאה יוצאת, ומאחוריו של הכלב, אז אם אחוריו של הכלב לכיוון הבית, אז זה גם מטמא את הבית, בין כך ובין כך זה מטמא. זה פירוש אחד. פירוש אחר, כי חוששים שמהכלב יקיא את אותה חתיכה שהוא אכל, אז יצא, הטומאה כן עתידה לצאת דרך הפה, אז לכן, הטומאה יכולה לצאת דרך הפה, ויכולה לצאת דרך אחוריו, לכן בין כך ובין כך הבית טמא. ככה זה הדעה של רבי יהודה בן בתירא. בכל אופן, אבל הגמרא עכשיו מדייקת בדבריו של רבי יוסי. כמו שדייקנו כבר, מה אליו? האין בצווארו פותח טפח, ואם כן, במקרה שאין פותח טפח, אין רוחב של טפח בצוואר של הכלב, שלפי דעת רבי מאיר, זה יהיה טהור, למה? כי הצוואר לא מביא את הטומאה לתוך הבית, ועל זה בא רבי יוסי ואומר שזה יהיה טמא, קאי. על זה קאי רבי יוסי, שהוא אומר, רואים את הטומאה היכן היא, ואם הטומאה נמצאת מהמשקוף פנימה, זה כן מטמא את הבית. אז רואים שהטומאה בוקעת החוצה ומטמאה את המקום שהיא נמצאת בו, גם כשהיא עטופה בתוך הכלב. ושמע מינה, הטומאה, תמונה כן בוקעת החוצה, אז זה סותר את מה שאמר רבי יוסי, שזה לא בוקע החוצה. אמר רבא, כשבאמת הצוואר פחות מטפח, הצוואר של הכלב, גם רבי יוסי מודה לרבי מאיר שהבית יהיה טהור. אבל אם יש כן טפח בצוואר של הכלב, בזה רבי יוסי מקל עוד יותר מרבי מאיר, והוא סובר שלא מתייחסים לטפח ביחד עם האור, לא. אם נאמר שיש פה צוואר שהוא טפח, רק אם אנחנו כוללים גם את הבשר והאור, סובר רבי יוסי שזה לא מביא את הטומאה לתוך הבית. אלא מה? הוא סובר שמתייחסים לחלל של הצוואר. אם הוא ברוחב טפח, רק אז זה מביא את הטומאה לתוך הבית. אבל אם לא, זה לא מביא את הטומאה לתוך הבית. אתה רוצה שזה כולה מאוד גדולה, שלא כל כך מהר הטומאה נכנסת לתוך הבית דרך הצוואר של הכלב. רואים את חלל הטומאה קטן אי. ורק החלל הוא זה שממשיך את הטומאה לבית, ולא כל העובי של הצוואר של הכלב. ורבי יוסי בתרתי פליג. רבי יוסי חולק בשתי דברים, וכאמר לי לרבי מאיר, הוא אומר לרבי מאיר, אני חולק עליך בשתי דברים. דבר ראשון, דקאמרת, כי יש בצווארו פותח טפח, מביא את הטומאה. אתה אומר שמספיק שהצוואר הוא ברוחב טפח, כולל הבשר, כולל האור, והוא מביא את הטומאה לתוך הבית, בזה אני לא מסכים איתך. ענן בתר חללה אזלינן, אני הולך אחרי החלל של הצוואר. דבר נוסף שהוא חולק על רבי מאיר, ודקאמרת, שעל העוסקה, על האסקופה כולה, אם הכלב נמצא, אז אפילו מהמשקוף ולחוץ לבית תמה, כן, הגרסה היא פה, ודקאמרת על האסקופה כולה ולא הבית כולו, ודקאמרת על האסקופה כולה, אם הכלב נמצא לרוחב כל האסקופה של הדלת, אפילו מצד המשקוף לכיוון החוץ, בכל זאת הבית יהיה תמה. אני לא מסכים, אלא לדעתי מי כנגד השקוף והפה שלו לפנים, רק אז הבית טמא. אם הוא נמצא מי כנגד המשקוף לכיוון בפנים והפה שלו לכיוון תוך הבית, רק אז הבית יהיה טמא. ואם הוא נמצא מי כנגד השקוף, מי כנגד המשקוף לכיוון חוץ והפה שלו לכיוון חוץ לבית, אז הבית יהיה טהור. זאת אומרת, לפי דעתו של רבי יוסי, לא מתייחסים לכל הרוחב של המשקוף, האם הכלב נמצא לכיוון הבית או לא, מתייחסים רק על הרוחב, לא על כל הרוחב של המשקוף, זאת אומרת כולל כל הרוחב של כל המפתן, לא, אלא מתייחסים רק לקטע של אחרי שהדלת נסגרת מהמשקוף, הכוונה דווקא מהשטח שכשהדלת סגורה, אז הקטע הזה נמצא בתוך הבית, רק שם, אם הפה של הכלב נמצא לכיוון הבית, רק אז זה מטמא, אבל אם הפה של הכלב נמצא אחרי המשקוף, בתוך המפתן אבל לכיוון בחוץ, אחרי המשקוף, אז לפי דעתו של רבי יוסי זה לא מטמא את הבית, ולפי רבי מאיר, כן. אומרת הגמרא, רב אחא בריה דרבא מתני לה להדיא. רב אחא בריה דרבא באמת לומד את דעתו של רבי יוסי, שהולך לפי הרוחב של החלל ולא הכל העובי של הצוואר, הוא אומר את זה מפורש. רבי יוסי אומר, רואים את חלל הפנימי של הגרון, בו נמצאת הטומאה, ולפי זה אנחנו מחליטים האם באמת הטומאה תעבור דרך הפה של הכלב לתוך הבית או לא. אם אין רוחב בחלל של טפח, זה לא מביא את הטומאה. למעשה ראינו שלפי דעתו של רבי יוסי, בעניין נוסף, כן? למדנו בדף הקודם שלפי דעתו של רבי יוסי, ברגע שאדם יש לו ביד אחת חצי זית של מת ומחזיק, ביד השנייה יש, הוא שם את היד מתחת לאיזושהי קורה מסוימת, שאם העילה היא עושה אוהל גם על היד השנייה שלו וגם על עוד חצי כזית מהמת, אז ביחד מיד ימין ויד שמאל הוא בעצם אמור להיות ביד אחת הוא נוגע בחצי זית, ביד שנייה הוא מעהיל, הוא נמצא תחת אוהל של עוד חצי זית, אז בעצם יש כזית שלם של מת, וזה יכול לטמא אותו. אז רבי יוסי סובר שזה מצטרף והוא נטמא. אבל יש דעה אחרת שחולקת על רבי יוסי ואומרת שלא, שמה שהוא נוגע ומה שיד השנייה זה רק באותו אוהל, היד שלו נמצאת באותו אוהל של עוד חצי זית, השתי החצאי כזיתים לא מצטרפים והבן אדם לא נטמא. שאלה, מי זה שחולק על רבי יוסי? מי זה שסובר שתומת מגע ותומת אוהל לא מצטרפים? ומאן תנא דפליג עלי, והוא סובר שתומת אוהל ותומת מגע זה שתי שמות אחרים, זה לא שם אחד ולכן הם לא מצטרפים. אומרת הגמרא, רבי שמעון הוא, זה דעתו של רבי שמעון. דתניא, רבי שמעון אומר, שלוש סוגי טומאות פורשות מן המת. שלוש סוגי אפשרויות של דברים שמטמאים כמו מת, והרי יש שלושה סוגי דרכים להתאמם ממת. או שנוגעים במת, או שנושאים את המת. דיין יכול להיות שאדם מחזיק מגש ביד, ומישהו שם לו בתוך המגש כזית בשר מהמת, גם אם הוא לא מרים את היד, עצם זה שהוא נושא כזית מהמת, זה מטמא אותו גם אם הוא לא נגע. ואפשרות שלישית, זה בתוך אוהל אחד. אם יש כזית מן המת, זה מטמא את כל מה שבתוך האוהל. אבל כל אחד מתוך שלוש הסוגי תומעות האלה, יש להם רק שתי אפשרויות להתאמה. ואלו הן, שתיים בכל אחת, ושלישית אין בהם. כל אחת יש שתי סוגי דרכים להתאמה, והאפשרות השלישית לא מטמא בהם. ומיד הברייתא מפרטת. ואלו הן, אפשרות ראשונה, מלוא תרווה דרכיו. לדוגמה, אם רוצים להעביר אדם מהקבר לקבר אחר, אז קצת מצמרר, אבל ברגע שהמת מתפורר, אז יש את האפר של הרקבוביות של המת, אז הוא מלוא חופן של כף, של תרווד רקבוביות, זה למעשה גם כן מטמא. באיזה צורות זה מטמא? תכף נראה. ועצם בגודל כסעורה, גרעין של סעורה, וגולל ודופק, בארון קבורה יש את הגולל שזה הכיסוי, והדופק זה הדפנות. שתיהם זה דבר אחד, גולל ודופק. וזה שלוש סוגי התומות שיש באמת. עכשיו, כל אחד מהם מטמא בשתי אפשרויות, כן? ובאפשרות השלישית לא. מלוא תרווד רכב מטמא במסע ובאוהל ואינו מטמא במגע. למה? כי אפשר לגעת בכולם יחד, בכל האפר יחד. ואיכן מגעו, מי כן מטמא במגע? עם אחת מהן, או עצם כסעורה, או גולל ודופק, שהם כן מטמאים במגע. עכשיו, הסוג השני של התומה, עצם כסעורה, הוא מטמא במסע ובמגע, ואינו מטמא באוהל. ככה לומדים הלכה למשה מסיני. ואיכן או לא, איפה כן יטמא באוהל? עם אחת מהן, או רכב, מלוא תרווד רכב, או גולל ודופק. עכשיו, מה הדרכים להתאמה מגולל ודופק? הוא מטמא במגע ובאוהל. עם האלים על הגולל והדופק זה מטמא, ואינו מטמא במסע. ואחד מסעו, מי כן יטמא במסע? עם אחת מהן, או מלוא תרווד רכב, או עצם כסעורה. אז זה למעשה, רואים מפה שרבי שמעון סובר, שתומעה, של אוהל ותומה של מגע זה שתי שמות אחרים לשתי דברים שונים. והוא חולק למעשה לרבי יוסי שסובר שהם מצטרפים, תומת מגע ותומת אוהל ביחד. למדנו במשנה כולית נבלה וכולית השרץ וכולי. זאת אומרת, למדנו שהעצם שיש בפנים מוח של נבלה ושל שרץ, אם הם סתומים, שאין שום נקב בעצם, הם לא מתאמים. אבל אם יש נקב, אפילו כחוט השערה, הם כן מטמאים. מי שנוגע בעצם, הוא נטמא כאילו שהוא נגע במוח עצם, שזה כמו בשר. מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, הפסוק, כשהוא מדבר על טומאת נבלה, הוא אומר, הנוגע בנבלתה. אז לומדים מזה, שדווקא אם הוא נוגע בנבלתה, זאת אומרת, היה יכול להיות כתוב והנוגע בה. למה צריך לכתוב והנוגע בנבלתה? הרי מדברים שם על נבלה, אלא זה בא למעט דווקא בבשר של הנבלה, ולא בשומר של הבשר, למשל, בקולית סתומה, קולית שהיא סתומה לגמרי, שהיא אומנם שומרת על המוח עצם, נפלא ביותר, אבל למעשה, אם אדם נוגע בעצם הזאת, הוא לא נטמע. יכול, אפילו נקבע, גם כן הוא לא יטמע. תלמוד לומר, הנוגע יטמע. היה מספיק שיהיה כתוב טמא. היוד בא לרבות גם אדם שנוגע בעצם ש... היא שומרת על המוח עצם, והיא נקבע, והבן אדם כן נטמא כשהוא נוגע בזה. עת שאפשר ליגע טמא, ועת שאי אפשר ליגע טהור. אם יש נקב, אפילו קטן מאוד, ואז אפשר לגעת דרך חוט השערה לדוגמה, אז זה באמת יהיה טמא אם נוגעים אפילו בעצם, שהוא שומר של המוח עצם, אבל אם הוא לגמרי סגור, סתום, אז אם נוגעים במוח עצם לא נטמאים. אמר לי רבי זעירא לאביי, אלא מעתה ששומר מטמא רק אם אפשר לגעת, בהמה באורה שמתה, נבלה, לא תטמא. עונה הגמרא, פוק חזי, כמה נקבים יש בה. הרי יש בה את הפה, יש את האף, יש את העיניים, הרבה נקבים. אז אם כן, כיוון שהאור הוא אמנם שומר על הבשר, אבל יש בו גם נקבים, לכן ברגע שהוא מנוקב הוא כן מטמא. אמר לרב פאפה לרבה, אלא מעתה, כוליה, כליה שמכוסה בחלב, בחלבה, לא תטמא בתור נבלה. למה? כי הרי יש את השומר של הכליה, שזה החלב, והוא לא מנוקב, אז אם אדם נוגע בחלב שלא יטמא. אז הוא ענה לו, תחזי, כמה חוטים נמשכים ממנה, לך ותסתכל כמה חוטים של, יש להם דין של בשר, נמשכים מהכליה, החוצה מהחלב, אז לכן זה נקרא כמו נקב, שהבשר הזה בעצם ממשיך את הטומאה מהכליה, החוצה מהחלב. באי רב הושעיה, חישב עליה, על הקולית, הוא חישב עליה לנוקבה, אבל ולא נקבע עדיין, מה הוא? האם מחוסר נקיבה כמחוסר מעשה דמי, ואז זה באמת לא מתאמה אם הוא נוגע בעצם, או לא, או שזה נחשב כאילו שזה כבר מנוקה וזה כן מתאמה. הדר פשטה, מחוסר נקיבה לאו כמחוסר מעשה דמי וזה כן מתאמה. עצם זה שהוא חישב לנקב זה כבר מתאמה אם אדם נוגע בעצם, כי זה נחשב כמו שומר שיש בו נקב שהוא כן מתאמה. אומרת המשנה, למעשה אנחנו למדנו כלל ש... דבר תמה, כמו כזית מהנבלה. אז מה ששומר עליו, אם אדם נוגע בו, הוא גם כן יטמא. אבל זה דווקא אם יש נקב בשומר. אבל אם אין נקב בשומר, אם אדם נוגע בשומר בעצמו, הוא לא נטמא. אז אומרת עכשיו המשנה, ביצת השרץ המרוקמת. ישנם שרצים, מתוך השמונה שרצים שאמורים בתורה, שהם גם מטילים ביצים, והביצים האלה הם אלה שאחרי זה מביאים אפרוחים. אבל יש ביצה של שרץ שכבר יש בפנים אפרוח. היא מרוקמת, היא מפורח, היא תאורה, אדם שנוגע בביצה הוא לא נטמא. למה? כי היא לא מנוקבת הביצה הזאת ואי אפשר לגעת באפרוח. אם נקבע כלשהו, אז הנוגע יהיה טמא. עכשיו, יש סוג של אכבר שלפי מה שנראה מהלועזי רש"י, מסכת סנהדרין דף צדיק א' עמוד א', נראה שזה בכלל לא הכוונה לאכבר שאנחנו מכירים, אלא זה סנאי בכלל, בשם ש... אם יש מושג כזה היום זה סנאי ולא אכבר. בכל אופן, הטבע שלו הוא מאוד 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 נדיר. הרמב״ם, בפירוש המשנה, כותב את הלשון הבאה על אותו אכבר. זה אכבר שחציו בשר וחציו אדמה. מה זאת אומרת אכבר שחציו בשר וחציו אדמה? זה אכבר שנוצר מתוך האדמה. כמו שיש תולעים שנוצרים מרקבוביות, האכבר הזה נוצר מהאדמה. אז הרמב״ם כותב על זה, הוויית האכבר בלבד מן האדמה, זה שהאכבר הזה נוצר רק מהאדמה לבד, הוא עניין מפורסם. הוא עניין מפורסם מאוד, ככה מעיד הרמב״ם. הרמב״ם ידע הרבה דברים, אצלו זה היה מפורסם, והוא אומר, אין מספר לרוב המגידים לזה. זאת אומרת, אי אפשר לספור כמה אנשים אמרו לי שהם מכירים את המושג הזה. הוא הרי היה ידוע בחוכמת הטבע, הוא אמר, הרבה סיפרו לי שהם מכירים באמת דבר כזה, שהאכבר נוצר מן האדמה. אף על פי שמציאות בעל חיים כזה דבר מטמיע. אפילו שבמציאות דבר כזה שבעל חיים נוצר מהאדמה זה דבר מטמיע, אבל במציאות אומר הרמב״ם זה קיים ושמעתי המון המון מידע שזה ככה. עכשיו אנחנו מאמינים לרמב״ם, אין שום בעיה, אבל יש כאלה שעד שהם לא מגלים את זה על ידי מחקרים מדעיים הם לא מאמינים. אז הנה יש ספר שנקרא ההיסטוריה הטבעית שחיבר את זה אחד בשם פליני או בניקוד אחר, פחות או יותר המילים האלה זה השם שלו, בספר הוא כותב שבאמת הוא מכיר כזה דבר, אחד מהמדענים הקודמים שבאמת תיעד את זה בספר שלו. על כל פנים יש כזה דבר, האכבר שהיה אמור להיווצר מן האדמה, הוא התחיל כבר להיווצר, אבל באמצע היווצרות שלו הוא מת. אז הוא חצי בשר וחצי אדמה, ועל זה מדברת המשנה. הנוגע בבשר תמה, באדמה טהור. רבי יהודה אומר, אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר תמה. גם אם אדם נוגע באדמה שכנגד אדמה הזאת יש כבר בשר שנהיה נוצר, אז הוא תמה אפילו שהוא נגע רק באדמה לפי דעתו של רבי יהודה. אומרת הגמרא ברייתא, תנו רבנן, כתוב לגבי השרצים, התמאים, ההי הזאת באה לרבות ביצת השרץ וכולית השרץ, עצם של השרץ שגם הם מתמאים. יכול אפילו ביצה שלא רקמה ואין בפנים עליהם אפרוח, גם כן תטמא. תלמוד לומר השרץ, ויש היקש בין השרץ לבין הטמאים. מה לומדים מזה? מה שרץ שהוא ודאי רקם, הוא כבר שרץ, הוא ודאי שהוא כבר נוצר, אף ביצת השרץ מדובר דווקא שרקמה, רק אז היא מטמאה. יכול, הייתי חושב שכולית וביצה יטמאו אפילו אם הם לא נקבו, כי הרי לומדים את זה מריבוי. אומרת הגמרא תלמוד לומר, הנוגע ואחר כך כתוב יטמא. לומדים מזה, עת שאפשר ליגע. דיינו שיש נקב נאמר בביצה או בעצם, ואפשר דרך זה לגעת, אז גם אם הוא לא נגע דרך אותו נקב, אלא הוא נגע בעצם או בביצה, זה כבר מטמא אותו, הוא כבר טמא. ואת שאי אפשר לגעת, אם הוא לגמרי סתום ואין בו שום נקב, אי אפשר לגעת, אז הוא יהיה טהור. וכמה נקיבתה? כחוט השערה. למה באמת כחוט השערה זה מספיק? שאפשר לגע כחוט השערה ולהטמא. אדם יכניס שערה אחת שלו לתוך הנקב הזה, הוא יכול לטמא, אם זה טומאה שמטמא אדם. למדנו במשנה את הדבר המפליא מאוד, עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, הנוגע בבשר טמא, נוגע באדמה הוא יהיה טהור. אמר רבי יהושע בן לוי, כשאמרנו שאם אדם נוגע בבשר הוא יהיה טמא, לפי דעת תנא קמא, אז זה מדובר דווקא והוא שישריץ על פני כולו. מדובר שנאמר יש את הצד הימיני של העכבר והצד השמאלי של העכבר, נאמר שהצד הימני כבר כולו בשר, והוא נוגע בצד הזה של הבשר, לכן הוא נטמא. איקא דמתני לאסיפא, יש כאלה שאומרים שמדובר שהוא ישריץ על פני כולו, זה מדובר דווקא על דברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר, אף הנוגע באדמה שכנגד בשר, גם הוא יטמא אפילו שהוא לא נגע בבשר, ועל זה אמר רבי יהושע בן לוי, והוא שישריץ בצד של הבשר על פני כולו לכל האורך, מהזנב עד הקצה של האף. מאן דמתני לארישא, זה שלומד את החידוש, זה צריך שישריץ לגמרי בצד אחד על תחילת המשנה, שמדובר שהוא נגע בבשר עצמו, וצריך שישריץ על פני כולו. כל שכן הסיפא, שכשהוא רק נוגע באדמה, ודאי שהוא יצריך שבצד השני הוא ישריץ על פני כולו. ומאן דמתני לסיפא, זה שלומד את זה על הסיפא, שדווקא אם הוא נוגע באדמה, הוא נטמא, זה דווקא כשישריץ על פני כולו, הוא יאמר, אבל רישא, אף על גב דלא ישריץ, גם אם הוא לא ישריץ על פני כולו, עצם זה שהוא נגע בבשר. הרי לדעת הנקמה, דווקא אם הוא נגע בבשר, הוא נטמא, אז אולי גם אם הוא נגע בבשר, בצד שלא ישריץ על פני כולו, שמדובר שבאחד מהצדדים הוא עדיין לא ישריץ על פני כולו, אבל הוא נגע בבשר, אז הבן אדם הזה נטמא כטומאת שרץ. תנו רבנן, מה מביאה ברייתא? מתוך שנאמר בין השרצים, עכבר. שומע אני אפילו עכבר שבים ששמו עכבר. יש בים גם יצור שהשם שלו האמיתי זה עכבר. אבל אפשר גם ללמוד להפך. ודין הוא, אולי נאמר, שלא נטמא גם עכבר שבים. למה? טמא בחולדה. חולדה זה היצור היחיד שיש אותו רק ביבשה ואין אותו בים. ככה חכמים יודעים. ואם אנחנו כרגע לא מצאנו את כל הבריות שיש באדמה גם בים, זה אומר שעדיין לא מצאנו את כל הבריות של הים, כי יש בים כל סוגי הבריות, מה שיש באדמה יש גם בים. כן, וכמו שרואים הרבה מחקרים חדשים שמגלים דברים מדהימים שיש בים, שאף אחד לא חלם בחיים שיש דברים כאלה, אבל השורה הסופית היא שכל דבר, כל בריאה שיש ביבשה, יש כנגדה בים, חוץ מבריאה אחת, החולדה. חולדה אין בים. ולכן, אז דינו, טימא בחולדה וטימא באכבר. חולדה היא גם אחת מהשרצים שמטמא, וגם אכבר. אולי נאמר, מה חולדה מן הגדל רק על הארץ, אף אכבר מן הגדל רק על הארץ, ואכבר ים לא מטמא, או כלך לדרך זו, או שאפשר להגיד שאכבר ים כן מטמא. למה? טימא בחולדה וטימא באכבר, שתיהם מהשרצים הטמאים. מה חולדה? כל ששמה חולדה מטמא, כי הרי יש רק בארץ, אף עכבר כל ששמו עכבר, ואפילו עכבר שבים מטמא. ששמו הרי עכבר, תלמוד לומר, השורץ על הארץ, אבל עכבר ים לא. שואלת הגמרא, היא על הארץ? יכול. אולי נאמר שעכבר יבשה, רק כל זמן שהוא על הארץ, הוא יטמא. אבל ירד לים, לא יטמא. אם אדם נוגע בעכבר יבשה שנמצא בים, אולי הוא לא יטמא. תלמוד לומר, השורץ, כל מקום שהשרץ הטמא שורץ. ברגע שהוא טמא, גם אם שורץ בים הוא מטמא. שואלת הגמרא, אוי נו, אולי נאמר שזה לא בא למעט עכבר ים, השורץ על הארץ, אלא השורץ זה ללמד כל המשריץ ומוליד, הוא יטמא. שאין משריץ, לא יטמא. מי לא משריץ? הוציא עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, שהוא הרי לא מוליד, אלא הוא נוצר מהאדמה. אולי נאמר שמכיוון שאין פרה ורבה, לא יטמא. ודין הוא, אפשר ללמוד אבל מסברה להפך שהוא כן מטמא אותו עכבר שחציו, שהוא נוצר מן האדמה, אותו עכבר שנוצר מן האדמה. כי הרי טימא בחולדה וטימא בעכבר, שתי ימי השרצים הטמאים. מה חולדה? כל ששמה חולדה, טמא. אף עכבר, כל ששמו עכבר, טמא. אבי עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, שגם הוא יהיה טמא. אז אם כן אומר אולי שזה כן יטמא אותו עכבר שנוצר מן האדמה, או כלך לדרך זו שהעכבר הזה שנוצר מהאדמה לא יטמא. איך? מה חולדה פרה ורבה? היא מביאה ולדות. אף עכבר פרה ורבה. אבל זה שנוצר מן האדמה, לא. אולי נאמר שהוא לא יתמה, תלמוד לומר, בשרץ זה לרבות את זה שנוצר מן האדמה. אמר לי אומר מדי רבנן לרבה, אימה, בשרץ זה באמת בעלי עטוי יחבר שחציו בשר וחציו אדמה שהוא מתמה. אבל השורץ, אולי נאמר, כלשהו שורץ, ואפילו אכבר שבים מתמה. ואם תדחה ותאמר משום על הארץ, אולי נאמר שאכבר על הארץ יתמה, ירד לים, לא יתמה. אולי נגיד שעל הארץ בא לומר שדווקא אכבר יבשה שנמצא בארץ מתמה, אבל אם הוא נמצא בים, אותו אכבר יבשה לא יתמה. אמר לי, ומאחר דשביטי לים מקום תומה, אם אתה אומר שאכבר ים מתמה, זאת אומרת שמבחינתך אין בעיה שהבריאה הזאת נוצרה בים שבשביל זה היא לא תתמה. זאת אומרת שהים אצלך זה גם מקום תמה. אז למה שאכבר יבשה כשהוא מגיע לים לא יתמה? האכבר של היבשה, מה לי אחה אם הוא נמצא ביבשה, מה לי אחה אם הוא נמצא בים, בכל מקרה הוא צריך להיות תמה. שואלת הגמרא, אז אנחנו לומדים מעל הארץ שאכבר ים לא מתמה כשרץ. שואלת הגמרא, הרי על הארץ, המילים האלה לא מיותרות, והיה על הארץ מבא אלה להוציא ספק, כשאדם יש ספק אם הוא נגע בשרץ, כשהטומאה צפה על פני המים, אפילו שבדרך כלל, כשאדם מסתפק אם הוא נטמא או לא נטמא, אז אם זה ברשות היחיד, יש כזה מין לימוד שכתוב במסכת סוטה, שברשות היחיד אם אדם מסתפק אם הוא נטמא או לא, הוא יהיה תמה. בכל זאת, כשהוא מסתפק האם הוא נטמא משרץ לדוגמה שצף על המים, הוא לא נטמא. כי לומדים את זה מזה שכתוב על הארץ. אולי נאמר, כן, הגמרא מביאה את המקור לזה, דאמר רבי יצחק ברב דימי, הפסוק אומר על הארץ. לומדים שדווקא כשהטומאה נמצאת על הארץ, אז אם יש ספק, וזה ברשות היחיד, אנחנו מתאמים. אבל להוציא ספק טומאה, צפה, שברגע שזה צף, אז אפילו אם זה ברשות היחיד, זה הבן אדם שמסתפק אם הוא נטמא או לא, הוא יהיה טהור. אז אם כן, זה לומדים מהמילים על הארץ. אז איך אתה לומד מזה, למעט אכבר ים? עונה הגמרא, תרתי על הארץ כתיבי. כתוב פעמיים את המילים על הארץ. פעם אחת כתוב בויקרא פרק י' א', פסוק חפתת. הפסוק אומר שם, וזה לכם התמה, בשרץ השורץ, על הארץ. ואז כתוב שם, החולד והאכבר והצב למיניו. אחר כך כתוב בפסוק מ' א', כמה פסוקים אחר כך, וכל השרץ השורץ על הארץ. שוב פעם כתוב שם את המילים על הארץ, ואז הפסוק מסיים, שקצו לא יאכל. אז מזה שיש פעמיים על הארץ, לומדים את שתי הלימודים. עד כאן השיעור על דף קוף חף וו.